טוב, אנחנו נתחיל עכשיו ללמוד את מידות כלל ופרט, וכאן הראש יהיה מעט שונה מהחלק הראשון של הסדרה שעסק במידות ההגיוניות. אולי לפני שאני נכנס לשאלה מה ההבדלים בין הראש הזה והראש הזה, קודם כל טיפה, נדמה לי שעל זה דיברתי כבר מתישהו במהלך הסמסטר הראשון, משהו בכל זאת על ההבדל בין המידות, בין סוגי המידות האלה. מידות של בניין אב וקל וחומר, ושני בנייני אב וקל וחומר, וגם אני חושב לפחות שני כתובים הבאים שני כתובים המכחישים זה את זה, אלה מה שקראתי מידות הגיוניות. מידות הגיוניות אלה מידות שהתוצאה של הדרשה היא תוצאה שקשורה באופן לוגי לפסוקים שעליהם היא מתבצעת. עכשיו, קשורה באופן לוגי אין פירושו בהכרח באופן דדוקטיבי, על זה דיברתי בהרחבה בסוף החלק הראשון, אבל הקשר הוא קשר תוכני. זאת אומרת, אם אתה אומר, אם חופה עושה פעולות כאלה וכאלה, אז אתה אומר, אז כנראה גם כסף עושה פעולות כאלה וכאלה, כי הרי יש דמיון ביניהם, ולכן בעצם הם עושים את העניין. אין שום רמז טקסטואלי בתורה שגורם לנו לעשות קל וחומר או בעניין אב, אולי בשני כתובים המכחישים כן יש רמז כזה, אבל לפחות בשני בענייני אב ובקל וחומר. הדרשה לא מתבססת על רמז טקסטואלי, הדרשה מתבססת על ההיגיון שלנו. אם זה קיים בדבר אחד, אז קל וחומר שבדבר החזק יותר, או בניין אב שלגבי דבר שהוא דומה. במובן הזה מידות כלל ופרט הם חלק מקבוצה אחרת של מידות שאני קורא להם מידות טקסטואליות.
כמו
גזרה שווה. מה? כמו גזרה שווה, בדיוק. המידות הטקסטואליות אלה מידות שלא מתחילות בהיגיון שלנו, אלא מתחילות בטקסט.
בקש זה לא טקסטואלי.
הקש זה כן טקסטואלי.
כן? אבל זה מידה
שהיא הגיונית
מאוד.
לא. הקש זה פשוט שני דברים שרשומים אחד ליד השני בתורה. זה הקש, אז אני מדמה אותם. בדיוק כמו גזרה שווה שרשומה אותה מילה בשני המקומות. אז זה מתחיל מהטקסט, אתה מתחיל מהאופן שבו התורה כתבה את הדבר, ומזה אתה מסיק איזושהי מסקנה מדרשית. לעומת זאת, בבנייני אב וקל וחומר אין שום רמז בפסוק שאומר לנו לעשות בניין אב וקל וחומר. יש דין. אתה אומר, טוב, ההיגיון שלי אומר שגם שם צריך להיות אותו דין, כי הוא דומה, או כי זה קל וחומר, או כל מה שעשינו בפעמים הקודמות. אבל זה הכל אצלנו, הכל בהיגיון שלנו, אין שום דבר שהוא בטקסט. לכן אני קורא לזה המידות ההגיוניות. לעומת זאת, המידות כלל ואופרטי שבהם נעסוק עכשיו, וגם גזרה שווה, ובעצם אפשר לומר כל שאר המידות, הן מידות טקסטואליות. זאת אומרת, הן מידות שיסודן או הטריגר לביצוע הדרשה הוא טריגר טקסטואלי. בגלל שהתורה כותבת בצורה מסוימת את הדברים, היא רומזת לנו בזה לעשות דרשה. זה השווה, זו דוגמה קלאסית שהתורה משתמשת באותה מילה בשני הקשרים, אז היא אומרת לנו להשוות את שני הקשרים האלה. כשהתורה משתמשת בשפה של כלל ואחרי זה עוברת לשפה של פרט ואחרי זה עוד פעם לכלל או משחקים מן הסוג הזה, עוד פעם אנחנו רואים בזה איזשהו רמז לבצע דרשה. ולכן ההבדל היסודי בין שתי קבוצות העמידות הללו, כל המידות שדיבר, שלוש עמידות בעצם וכל הרכבותיהן והפירחות עליהן שדיברנו עליהן עד עכשיו, אלה היו מידות ההגיוניות. אלה מידות שהטריגר לדרשה הוא ההיגיון שלנו, לא הטקסט. הטקסט נותן לנו נתונים, אבל הוא לא אומר לנו לדרוש אותם או לא לדרוש אותם, זה החלטה שלנו. במידות הטקסטואליות הטריגר לדרשה הוא הטקסט. בסדר? לכן אני קצת התלבטתי לגבי שני כתובים המכחישים זה את זה, כי בשני כתובים המכחישים זה את זה, גם שם בעצם הטריגר לדרשה הוא הטקסט. הוא הטקסט בגלל שהטקסט אומר לנו במקום אחד דין אחד ובמקום אחר דין הפוך. שני כתובים המכחישים זה את זה. זה חוזר להיגיון, ולכן אמרתי שזה מין איזה יצור כלאיים. אבל במיון שנתתי עכשיו, מה הטריגר לדרשה, אז שתי כתובים הקשים זה את זה, הם גם מידה טקסטואלית. עכשיו, בתוך המידות הטקסטואליות, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, אבל גם על זה אני חושב שדיברתי, ברור שגם שם מעורב ההיגיון. גם שם מעורב ההיגיון. ההבדל הוא לא בשאלה האם ההיגיון מעורב. ההבדל הוא בשאלה מה הנקודה שגורמת לנו לעשות את הדרשה. זה ההבדל. אחרי שהתארתי את הטריגר הטקסטואלי, ועכשיו אני מבצע את הדרשה, הדרשה בהחלט מתחשבת בשיקולים הגיוניים, כמו שאנחנו נראה. זאת אומרת, ההיגיון בהחלט נכנס שם, זה לא איזה מתמטיקה לגמרי מנותקת מן ההיגיון שלנו, איזה קוד כזה שהטקסט רומז לנו על התוצאה. הטקסט רומז לנו לעשות דרשה. הוא לא רומז לנו על התוצאה.
אז מה זה שקיבל מרבותם או לא קיבל מרבותם, אם זה הגיוני?
זה בגזרה שווה.
כן.
אז בגזרה שווה א' באמת היא מידה חריגה, בגזרה שווה אתה דורש רק אם קיבלת מרבותיך. נכון שיש מחלוקת רש"י ותוספות, כי קל וחומר אתה דורש לבד. בגזרה שווה אתה דורש רק אם קיבלת מרבותיך, מה עם כל שאר המידות? החידוש הוא על קל וחומר או החידוש הוא על גזרה שווה? זו השאלה. אז זה מחלוקת רש"י ותוספות, אבל פשט הפשוט וכך שיטת רוב הראשונים שזה רק גזרה שווה, היא מידה ייחודית. ואפילו בגזרה שווה, ונדמה לי שגם את זה הזכרתי מתישהו בתחילת הסדרה, אפילו בגזרה שווה, הרמב"ן מעריך בזה, תסתכלו באנציקלופדיה תלמודית בערך גזרה שווה, אתם תראו שגם שם זה לא נכון. עובדה שיש ויכוחים על דרשו של גזרה שווה.
לא כולם לומדים אותם גזרות שוות, זה לא, הוויכוחים האלה הם לא, זה אצל הרבור לימד אותו דרשה.
אבל מאיפה זה התחיל?
יכולים להיות שיבושים לאורך הדרך.
אז אתה יכול להגיד שזה שיבוש, ואתה יכול להגיד שזה תוצאה של שיקול דעת. לא של שיבוש. זה תוצאה של שיקול דעת. שגם בגזרה שווה יש מימד של שיקול דעת. וככה אומר הרמב"ן, וככה אומרים עוד ראשונים, שגם בגזרה שווה יש מימד של שיקול דעת. מה שיש בגזרה שווה מיוחד לעומת שאר המידות, שבגזרה שווה יש איזשהו אלמנט שאותו קיבלנו. במסורת.
אני לא מבין את הנקודה הזאת. מה זה... מה הפירוש להגיד דורש, אלא אם כן הוא קיבל מרבותיו, או שהוא קיבל מרבותיו, אין לו מה לדרוש?
בדיוק, לכן אומר
הרמב"ן,
לכן הרמב"ן אומר זה לא נכון, לא צריך לקרוא את זה ככה, אלא אני דורש את זה, רק יש משהו שקיבלתי מרבותיי שעומד בבסיס הדרשה, או שקיבלתי מהם את ההלכה ואז אני מחפש דרשה שממנה היא יוצאת, ואני מייצר דרשה חדשה של גזרה שווה, אתה לא שמעתי מה.
ואז במקום כזה יכול להיווצר באמת מישהו לקח את הגזרה שווה, את המילה הזאת, המילה הזאת למשהו אחר, וזה לקח למשהו אחר.
נכון, כך מוצר עולם המחלוקות, זה בדיוק מה שאומר הרמב"ן.
מעניין, כי להגיד אחרת שכל הגזרה שווה זה רק מה שנדרשו אבותיו, זה אומר שזה בכלל לא מידת דרש, זה לא מסורת.
נכון, דרש, הקדוש ברוך הוא כבר דרש אותו.
כן, זה לא דרש.
הקדוש ברוך הוא דרש אותו, זה כמו הלכה למשה מסיני בעצם. הקדוש ברוך הוא מסר את זה למשה מסיני, ומאז זה עובר במסורת עד אלי.
זה בעצם כבר לא מידת דרש, כי מידת דרש זה משהו.
נכון, ולכן הרמב"ן וכמה, סיעה נכבדה של ראשונים בעקבותיו, ושזה ראיות גם מגמרות, אומרים שזה לא נכון ההבנה הפשטנית הזאת בגזרה שווה. אפילו גזרה שווה, שהיא מידה ייחודית, גם בה יש איזשהו אלמנט שנמסר במסורת, אבל לא כל הדרשה. גם אין טעם כל כך לעשות את זה, שמה, אז תן לי את ההלכה וגמרנו. שמה אתה מוסר לי את הגזרה שווה, שמגזרה שווה לומדים הלכה, וגם את ההלכה אתה מוסר לי. שמה, תגיד לי את ההלכה וגמרנו, שמה כל המשחקים האלה של גזרה שווה. אז זו מידת דרש מיותרת. לכן ברור שגם בגזרה שווה מעורב פה שיקול דעת אנושי. ומכאן נוצרות המחלוקות. אפילו גזרה שווה, שזאת המידה הכי מסורתית, כן, הכי מבוססת על מסורת. בכל אופן, אז המידות הטקסטואליות האלה, מידות שיסודן או הטריגר לדרשה, הוא בעצם הטקסט. איזה מידות טקסטואליות אנחנו מכירים? אנחנו מכירים גזרה שווה, זה דיברנו עכשיו. אנחנו מכירים דבר שהיה, אולי נתחיל עם כלל ופרט. שלוש מידות של כלל ופרט, ודיברתי על זה בתחילת הסדרה, האם זה אחת או שלוש, איך ההתפתחות בין השבע מידות של הלל ל-13 של רבי ישמעאל, שראיתי שם איזושהי התפתחות הדרגתית בהתפרטות של מידות הכלל ופרט, אני עוד אחזור לנקודה הזאת.
דבר שלומד בעניינו.
מה?
דבר שלומד בעניינו.
לא, לא, זה עוד הגעתי. קודם כל, כלל ופרט. אז כלל ופרט זה כאשר התורה משתמשת במונחים כלליים, ואחרי זה עוברת לדוגמאות פרטיות וחוזרת למונחים כלליים, או שינוי הנוסח שבפסוק מלשון כללית ללשון פרטית. זה דרשות כלל ופרט. זאת אומרת, דרשות כלל ופרט מתבססות על הטריגר הזה. עכשיו, יש דרשות טקסטואליות נוספות שהן דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, למשל. או דבר שיכול לטעון טוען אחד שהוא כעניינו. אני נראה אם אני אספיק להגיע לזה, אני עוד אסביר קצת, מה ההבדל בין כל אלה, כי זה ממש לא ברור, אבל כל הדרשות מן הסוג הזה גם הן דרשות טקסטואליות שיסודן בכפילות. אין להרבב אותן עם מידות כלל ופרט. מידת כלל ופרט היא לא מידה של כפילות. מידת כלל ופרט היא פסוק שמתנסח בצורה מוזרה, כי הוא עובר משפה כללית לשפה פרטית. לעומת זאת, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, זאת כפילות. לימדת אותי איזושהי הלכה לגבי כל הקורבנות, ואתה חוזר ולמד אותי את ההלכה הזאת על שלמים. אבל בשביל מה שלמים יצאו מן הכלל? הם יצאו מן הכלל כדי ללמד על הכלל.
זה אם כתוב פעם את ההלכה הכללית
מנוגע
למשהו פרטי.
נכון, בדיוק. אז זה דבר שיצא מן הכלל, דבר שיצא לטון טון אחד שהוא כעניינו, כל אלה זה מידות של כפילות. מידת כלל ופרט היא מידה של שינוי נוסח, מנוסח כללי לנוסח פרטי.
לדוגמה, בעריות,
נגיד, מה, במידת כלל ופרט?
כן.
אז אנחנו נראה היום עוד מעט, אני אתחיל עם דוגמה. אבל אלה גם מידות דרש טקסטואליות, יש שלוש כאלה. שאר המידות של הכלל ופרט שנראות, כאילו במיסוח גם הן נראות מידות כלל ופרט. אבל זה משפחה אחרת לגמרי, אין להרבב אותם אחת עם השנייה. עוד שיש כל מיני השערות של חוקרים שהכל יצא משורש משותף, אני לא נוטה לחשוב כך. טוב, אז אנחנו מתמקדים כרגע בשלוש מידות הכלל ופרט שהן מה שהגדרתי עכשיו, שינוי הנוסח בפסוק, לא כפילות. כאלה יש בעצם שלוש מידות. מידה אחת זה כלל ופרט, מידה שנייה זה פרט וכלל, ומידה שלישית זה כלל ופרט וכלל. כן? שני מופעים כפולים ומופע אחד משולש. כמובן מיד אנחנו שואלים את השאלה, עולה השאלה מה עם פרט וכלל ופרט? למה זה לא מופיע בתור מידה?
כי זה לא... זה... מה יש לך לדרוש? בפרט וכלל, אני נותן לך פרט, ואז כלל הוא פרט. זה סתם, זה הלכה פרטית, ואז
כלל... למה? אז למה כלל הוא פרט וכלל אתה כן דורש? מה ההבדל?
כשיש לך כלל כלשהו, זה היגיון, אני אומר, הוא נתן לך כלל, ואז הוא נותן לו פרטים, ואז הוא נותן לו פעם את אותו כלל, אז יש פה איזושהי חזרה או שינוי מסוים.
למה בפרט וכלל הוא פרט אתה לא יכול
להגיד? הוא לא נתן לך שום דבר כללי, הוא נתן לך משהו פרטי, ואז
אחרי זה... כלל באמצע, אז מה? גם פרט הוא כלל, הפרט מופיע קודם ואחרי זה הכלל, וזה כן מידת רב.
אולי אין דבר כזה בכלל.
פשוט בגלל שלא מופיע בתורה. אז אנחנו נראה באמת יש דבר כזה, או לפחות יש מחלוקת האם יש דבר כזה או לא. יש סוגיה אחת בכל השעה שדורשת פרט וכלל ופרט, וזאת סוגיה בנזיר. סוגיה בנזיר, שם יש דרשה של פרט וכלל ופרט, השאלה היא מה לעשות איתה. אני מקווה שאנחנו נגיע לזה.
והמידה הזאת מופיעה אצל רבי יוסי גליליל?
לא, לא מופיעה בשום מקום כמידה, כרשימה נפרדת. היא לא מופיעה כמידה נפרדת ברשימה. לא, שום מקום לא.
אז איך... מי אמר שמותר?
הטענה היא שכנראה אותו היגיון שעומד בבסיס שלוש המידות האלה אומר לנו גם איך לדרוש את המידה הזאת, גם אם היא לא מופיעה ב...
ויכול להיות
כמו שאמרתי,
שזה עוד התפתחות, כן, שפשוט לא נרשמה
ולא תועדה ברשימות שמופיעות אצלנו. כמו ש... אמרתי שהמעבר מהשבע מידות של הלל ל-13 מידות של רבי ישמעאל בעצם פירט את מידת כלל ופרט לשלוש תת מידות והפך אותם לשלוש במקום אחת. איפה הן היו אצל הלל? הטענה הייתה שגם אצל הלל זה היה, שלושת המידות היו, כולם נקראו דרשות כלל ופרט. לא נכנסו לרזולוציה היותר גבוהה שהופיעה אצל רבי ישמעאל, ולכן הטענה הזאת כמובן גם מחייבת אותי להראות שבאמת יש אותו היגיון מאחורי שלושתם, כי אחרת אי אפשר להגיד דבר כזה. זאת אומרת, אני חייב להראות לכם, אם אני טוען טענה כזאת, שיש פה איזשהו היגיון אחד שהולך ומתפרט לעוד ועוד מידות, ואז אני גם אוכל לטעון את אותו דבר על פרט וכלל ופרט. שגם שם, שזאת מידה שבכלל לא מופיעה, עדיין אפשר לדרוש אותה עם אותו היגיון. עכשיו אני יכול להמשיך ולהתפרע. מה קורה עם כלל ופרט ופרט? כלל וכלל ופרט.
כלל ופרט ופרט זה כלל ופרט.
למה?
כלל ופרט, ואז אחרי זה עוד פרט לאותו כלל.
למה? מי אמר? אולי זה...
כי יש כמה פרטים.
אה?
כי יש כמה פרטים.
מי אמר שכלל ואחריו כמה פרטים זה כלל ופרט? אנחנו נראה באמת שכן. אבל זה לא כך פשוט, כשזה בפסוקים אחרים, אז זה כבר נהיה יותר בעייתי. יש, או כלל וכלל ופרט, למשל, עוד יותר בעייתי, כי שם בכללים אין כפילויות. בפרטים, לפעמים כלל ופרט מופיעים כמה פרטים. אבל בכלל, הכלל תמיד מופיע כמשהו אחד. אז למה, מה אם כלל הוא כלל הוא פרט?
כלל הוא כלל הוא כלל.
אז זה כבר הגמרה עצמה עוסקת, בכלל הוא כלל הוא פרט, והגמרה מביאה בזה מחלוקת, אבל להלכה כנראה מה שעושים, מטילים את הפרט בין שני הכללים ודורשים בכלל הוא פרט הוא כלל. את משנים את הסדר?
כל דבר שהוא כלל הוא כלל, פרט הוא פרט, עכשיו פסוק להם בניין אב משני כתובים, אם יש שני כללים.
לא, 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 לא. היחס בין זה לבניין אב זאת עוד סוגיה שאני צריך לדון בה. בניין אב זאת מידה הגיונית. אנחנו מדברים עכשיו בעולם אחר לגמרי, עולם מושגי של מידות טקסטואליות. אנחנו נצטרך לראות מה היחס בין המידות האלה, אני עוד אחזור לסוגיה הזאת. אז אמרנו כלל הוא כלל הוא פרט, זה מטילים את הפרט בין שני הכללים, זה מחלוקת בגמרא, אבל ככה הגמרא נוקטת בסופו של דבר, וכלל הוא פרט הוא פרט, שם באמת כנראה שזה פשוט כלל הוא פרט, כשהפרט הוא רשימה של פרטים. אנחנו נראה מה עושים עם דבר כזה. כך שבסך הכל עוד פעם, גם מידות הכלל ופרט זאת איזושהי, זו משפחה שלמה של מידות דרש, הפעם טקסטואליות, לא הגיוניות, אבל מאחוריהן יושבת אותה לוגיקה. ומהי הלוגיקה הזאת? ברמה העקרונית...
אני חושב, זה קצת שונה אם שקחת מידותיו של הלל פרט המידות של רבי ישמעאל, לקחת כאילו משהו שלם ולוצאת את הכלל את הפרטים שבו. כשאתה רוצה להכנין גם את המידה של פרט
וכלל ופרט,
זה מנה שלמה
חסר כזאת,
כאילו...
מה עשתה ההתפרטות של רבי ישמעאל? גם הוסיפה עוד שתי מידות שלא הופיעו אצל הלל. אני טוען שהם כן הופיעו, תחת הכותרת של הלל שהוא קהל זה כלל ופרט, הופיעו שלושת המידות האלה. בהשלכה הבאה אנחנו נגיד שתחת הכותרת כלל ופרט אצל הלל הופיעו ארבעת המידות.
אתה לא יכול להגיד שיש פה חסר כשיש לך רק אחד ואתה מוצאים
לנו
שני
דברים.
פה יש לך
כאילו
נעים טבלה.
למה לא?
להקביל אותו
אליו. למה? יש דרך להקביל, אני אראה גם. לא להקביל, אלא להראות שהם באמת ענפים מאותו שורש.
כן, זהו, אתה מנע.
גם זה יהיה ענף
מאותו שורש.
גם זה יהיה ענף מאותו שורש.
זה לא בגלל של ריבוע
רק. אבל גם פרט הוא כלל ופרט יהיה ריבוע, יהיה ענף מאותו שורש.
מה? מה זה כאלה כלל? מה זה?
לא, לא, גם הוא ענף מאותו שורש בדיוק כמו שתי המידות הקודמות. אין הבדל ברמה העקרונית. אני אפילו הוכיח את זה. אני אראה במבנה הלוגי של המידות האלה שזה גם חייב להיות, ואני גם אראה מה צריך, איך צריך לדרוש אותו. זה יוצא באופן מאוד ברור מתוך המבנה הלוגי של הדרשות. בסדר? עכשיו, א' צריך לדעת שהמחלוקת בדרכי הדרש בין דבי רבי ישמעאל לבין דבי רבי עקיבא תועדת בגמרא בכמה מקומות, בעיקר בשבועות, דף כבר, שנראה שיש שני בתי מדרש איך דורשים את התורה, זה בעיקר לגבי מידות כלל ופרט. שם בעיקר המחלוקת. זאת שאלה גדולה, האם במידות אחרות גם יש מחלוקת. בשני כתובים המחרישים זה, זה גם יש מחלוקת למעשה. אני לא מצאתי קשר למחלוקת הזאת, אבל גם שם רבי ישמעאל ורבי עקיבא דורשים אחרת. אבל בדרך כלל כשמדברים על דבר רבי ישמעאל ודבר רבי עקיבא בדרכי הדרש, מדברים על מידות כלל ופרט וכלל. או כלל ופרט, באופן כלל, כל המידות האלה. עכשיו, רבי עקיבא דורש את זה בריבוי ומיעוט. ורבי ישמעאל דורש את זה בכלל ופרט. ריבוי ומיעוט זאת סוגיה שבה לא עסקתי. אני גם לא רואה כרגע, לפחות לפי המידע שבידי כרגע, אני לא רואה איזה מבנה מסודר שאני יכול להוציא כדי להסביר את שיטות הדרש של רבי עקיבא. אני אפילו לא בטוח שברבי עקיבא יש באמת הבדל בין תתי המידות האלה של ריבוי ומיעוט וריבוי, ריבוי ומיעוט, מיעוט וריבוי וכן הלאה. בדיוק כמו שאנחנו, המבנה הנורא מסודר שאנחנו מוצאים אצל רבי ישמעאל. לכן אני אתמקד בענף הישמעאלי, כן? בענף של רבי ישמעאל, כמו שעשינו גם עד עכשיו, גם שני בנייני האב בעצם לקוחים מהרשימה של רבי ישמעאל. גם עכשיו את מידות הכלל ופרט אני אלמד לפי הצורת היישום או השימוש של רבי ישמעאל. זה מה לעשות עם רבי עקיבא עם ריבוי ומיעוט, אין לי הרבה מה להגיד על זה. אנחנו נראה כמעט בכל סוגיה עולה גם האלטרנטיבה שמציע רבי עקיבא, אבל לא לגמרי ברור מה בדיוק הלוגיקה שעומדת מאחוריה. לעומת זאת בכלל ופרט נדמה לי שהלוגיקה שעומדת מאחורי זה מאוד ברור. ובעניין הזה גם כן יש איזשהו חידוש אני חושב מעניין שלה, זה הספר השני בסדרה שלנו. החידוש פה הוא לא כל כך חידוש במובן הלוגי, אלא יותר באמת במובן התלמודי. כי גם חוקרים וגם פרשנים מאוד נבוכים סביב המידות האלה של כלל ופרט. יש המון סתירות, לא ברור מה החוקיות שעומדת מאחורי הדרשה הזאת. נראה איכשהו שחכמים עושים מה שהם רוצים. יש מקורות מקבילים שבהם פעם אחת מתייחסים לאותה דרשה ככלל ופרט, ופעם אחת ככלל ופרט וכלל. אז נראה איכשהו שכל העסק הזה הוא לגמרי ללא כללים. זאת אומרת, עושים מה שרוצים. ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שמאחורי צורת הדרשה של רבי ישמעאל עומדת לוגיקה מסודרת מאוד מאוד, מאוד, לחלוטין. אני אראה ממש לוגיקה קשיחה, ואני בכוונה בוחר בדרך ההפוכה, כי אני חושב שדידקתי את זה יותר נכון. אני קודם אנסה להראות את הלוגיקה, ואז אנסה להראות מה הבלגן שנוצר כשלא מבינים את הלוגיקה הזאת, ולמה בדרך כלל הפרשנים והחוקרים נכשלים בהבנת הדרשות האלה של כלל ופרט, כי הם לא תפסו את זה באופן הלוגי הזה, וזה באמת אז נראה בלגן נוראי עם המון סתירות ומין זה אוסף של נעת מאוד טיפול יש בזה גם בגלל זה.
זה לוגיקה נתונה, נכון? שאתה פתחת בשיעור בהתחלה, אמרת שזה שלמידות טקסטואליות, גם כלל ופרט הם מידות טקסטואליות, הם לא מידות הגיוניות.
כן, אמרתי, קראתי גם עכשיו. שכלל ופרט זה מידות טקסטואליות, אבל עוד פעם, כשאני מדבר על לוגיקה, אני לא מתכוון שההיגיון שלנו אומר את זה, אלא התורה אמרה לנו, כשאתם רואים מופע טקסטואלי כזה, אתם אמורים לפעול כך וכך. יש אלגוריתם לוגי מסודר איך אנחנו אמורים לעשות את זה, איך אנחנו אמורים לעשות את זה בכלל ופרט, איך אנחנו אמורים לעשות את זה בפרט וכלל, ואיך אנחנו אמורים לעשות את זה בכלל ופרט וכלל, וכן הלאה, וכל ההשלכות.
ואין לנו כיוון להסביר למה זה צורה להתבוננות ראויה על חיים בכלל. מחוץ לטקסט,
אני אציע הצעות כאלה. אני אציע הצעות כאלה, ואני גם אגבה את זה בתופעה מאוד מעניינת. מנחם אלון בספר שלו על המשפט העברי, הוא מביא דוגמה אחת. אנחנו מצאנו לא מעט דוגמאות, מצאנו איזה 10 או אפילו יותר דוגמאות לדרשה של כלל ופרט על טקסט לא מקראי. אז הוא מביא דרשה של כלל ופרט על לשונו של המהר"ם מרוטנבורג בתשובה. אפילו בגמרא. לשון של שוט, שוט המהר"ם מרוטנבורג, יש ויכוח למה הוא התכוון, ומישהו, אני לא זוכר פה מי זה יוצר, אני נראה את זה, עושה דרשת כלל ופרט כדי להראות למה המהר"ם מרוטנבורג התכוון, על משפט של המהר"ם מרוטנבורג. מה שאומר, אלא אם כן זה סתם משחקים, אבל קשה להאמין, מה זה משחקים? אתה טוען טענה הלכתית, אתה אמור להחזיק מים. אתה כנראה תופס שבאמת נכון כך לפרש צורת ביטוי כזאת. זה לא סתם איזה גזרת הכתוב כזאת, איזה קוד מוסכם שהתורה אמרה לנו, תראו, אני מקודדת את מה שאני אומרת באופן הזה. דעו לכם שאם כתוב כלל ופרט עושים כך, אם כתוב כלל ופרט וכלל עושים כך, אבל זה איזשהו הסכם שרירותי בינינו. אין לזה באמת משמעות בלשון עצמה. אם אנחנו עושים דרשה ללשון שהיא בשוט, לא לשון מקראית, זה אומר שכנראה צורת ההתבטאות הזאת באמת אומרת לנו לעשות כך.
הגיוני.
בדיוק. היגיון לשוני, עוד פעם, לא, זה עדיין מידה טקסטואלית. ההיגיון הוא היגיון לשוני, לא היגיון במובן הלוגי שדיברנו עליו בחלק הראשון.
איך אפשר?
שכשאומרים דבר כזה, מתכוונים בעצם שתעשה כך וכך. זאת כוונתו של הדובר. זאת משמעותו של משפט כזה.
אז זה לא היגיון לשוני.
לא, זה היגיון לשוני.
זה, מה זה היגיון?
כשאתה מתבטא כך, אתה כנראה מתכוון לזה. זאת המשמעות של הלשון הזאת. אני אבהיר את זה כשאנחנו נגיע. אז, אני מקדים כאן כדי שתראו את לאן דברים הולכים. זה כתשובה אליך. אני כן חושב שיש מאחורי זה איזשהו היגיון לשוני. שכשמתבטאים כך, אפילו אם בן אדם סתם מתבטא כך, יש איזשהו היגיון לבדוק האם הוא לא מתכוון שנעשה איזשהו סוג של כלל ופרט. בסדר? אבל כל הקשיים האלה וכל העניינים האלה שנראים קצת ספקולטיביים וקצת באוויר, אני לא רוצה לפתוח בהם ואז לפתור אותם על ידי עיון מסודר יותר בסוגיות, אלא אני אלך הפוך. אני קודם כל אציג את המבנה המסודר, ואז אני אציג את התמונה הכללית שאני מציע, ואז אני אעבור על כל הקשיים, ובמקום אני אראה איך אני פותר אותם. במקום להשאיר את כל הקשיים פתוחים ואף אחד לא זוכר אותם, ואז אני אציע פתרון ולחזור אליהם שוב. אין טעם. אז אני אציע את התמונה השלמה, אבל צריך לדעת, התמונה השלמה הזאת באה על רקע של בלגן בינלאומי. אף אחד כמעט לא מתעסק במידות כלל, ופרט בגלל העניין הזה. יש מאמר, כן, מהחוקרים, יש מאמר של מנחם כהנה, שהוא אני חושב המאמר היסודי, ויש איזה ספר של צ'רניק, שגם כן הוא רק ממיין, אבל הוא לא באמת מציע איזשהו מבנה. כן.
דבר בגבי הנקודה הזאת שאנחנו בהתחלה אמרנו שהסביבה שיש מחלוקות, זה בעצם התחילה כמילה, זה שכל המידות זה פורמליזציה מאוחרת של של איזושהי קריאה טבעית שלהם. באיזה מובן זה?
לא של קריאה טבעית.
של התבוננות טבעית.
לא, גם לא.
אז של מה?
אלא של משהו שלמדנו מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו למד אותו מהקדוש ברוך הוא. לא בהכרח משהו טבעי. אבל הוא קיבל את זה באיזשהו אופן לא מנוסח. ולאט לאט, עם הדורות, זה התפרץ והפך להיות כללים פורמליים.
זה מה שאתה קורא לו?
כמו דיברנו... יש בזה מימדים כאלה. הרב הנזיר משתמש בזה הרי במידות הדרש, הוא טוען שאלה כלי הלוגיקה של ההיגיון השבעי. אולי נדבר על זה כשאני, אחרי שאני אציג יותר את הדברים. דיברנו, הזכרתי אני חושב את העניין הזה של סטרדיבריוס, נכון? עם הכינור של סטרדיבריוס, שהיום עם כל המכשור המודרני לא מצליחים לייצר כינורות באיכות שהוא ייצר, ומנסים לחכות אותו עם כל מיני כלים מיקרומטריים, לבדוק כל דבר, לחכות אותו עד הסוף, ולא מצליחים כנראה לייצר משהו באיכות שלו. וזה אומר שיש משהו ב... יש איזשהו איזשהם כללים לא מנוסחים ששטרדיבריוס השתמש בהם, והוא כנראה גם בעצמו לא במודע, שאנחנו מנסים לחכות אותם על ידי ניסוח של כללים פורמליים שמנסים לעקוב אחרי מה שהוא עשה באופן אינטואיטיבי, אבל אנחנו לא ממש מצליחים, כי מה שהוא עשה באופן אינטואיטיבי כנראה לא יכול, או לפחות לא בקלות, להיכנס לתוך איזושהי מערכת של כללים פורמליים. ולכן כל הכללים הפורמליים הם רק קירובים. דיברתי על זה בחלקים הקודמים. אז גם כאן זה אותו דבר, ואני, בתשובה אליך, אני לא חושב שזה התפרטות של אינטואיציה פשוטה. זאת התפרטות של מסרים שמשה רבנו העביר, תורה שבעל פה, שהוא קיבל אותה מהקדוש ברוך הוא. אך הוא לא קיבל אותה כמשהו מנוסח, ככללים מפורמלים, אלא כאיזשהן צורות קריאה אינטואיטיביות. אבל זה לא שהוא נולד עם האינטואיציה הזאת, הוא קיבל אותה כמו שאנחנו לומדים שפה. בסדר? ואחרי זה, כשבאים ללמוד את השפה באולפן, דיברתי על זה גם, אז צריך לעקוב אחרי האינטואיציה הלשונית הזאת באמצעות כללים. אז זה מה שקורה גם במידות הדרש, גם במידות...
אנחנו מעדים את האינטואיציה הלשונית הזאת, ככל שגדלים.
בדיוק, ולכן אתה חייב להצמד יותר ויותר לכללים, ולכן גם יש יותר ויותר כללים, ולכן גם הרזולוציה של הכללים גוברת. לכן במקום מידת דרש אחת של כלל ופרט, יש פתאום שלוש מידות דרש. כי אתה עכשיו צריך להגדיר בכל סוג של מופע לשני מה עושים. אין לך כבר את האינטואיציה הפשוטה הזאת, שאתה יודע באופן טבעי איך מטפלים בכל מופע כזה. אתה עכשיו צריך להגדיר כללים. אז אתה אומר לי כללים על מה עושים בכלל ופרט, אני בעצם לא יודע רגע, ומה עם כלל ופרט וכלל? עכשיו אני כבר לא יודע, אין לי את האינטואיציה, אז אני צריך גם שזה כלל. ובדיוק זאת, זה המכניזם שבגללו מספר הכללים הולך וגדל, והרזולוציה הולכת ומתעדנת. לא, אני לא בטוח, כי אם אנחנו באמת מנסים להבין עדיין את הכללים ולהתחקות על מאיפה הם הגיעו, ולכן אני כן חושב שהארכיאולוגיה פה היא חשובה, אנחנו אולי יכולים גם לשחזר את אותה אינטואיציה. אבל אם היינו מאמינים בזה שהכללים הם תחליף מלא לטיפול האינטואיטיבי, יכול להיות שלא היה טעם בכל הארכיאולוגיה. זה היה עניין להיסטוריונים, היסטוריונים של ההלכה במקרה הזה, אבל אין לזה עניין בתלמוד תורה, זה לא מעניין במובן התורני, כי סוף סוף יש לנו את הכללים, אנחנו עובדים עם הכללים, מה אכפת לי איך עבדו פעם ומה עשו, זה לא מעניין. אבל אני כן חושב שהכללים הם רק קירוב, ולכן צריך להיזהר מלהיות משועבדים לכללים, אבל אנחנו יודעים כמה יוצאים מן הכלל יש לכל אחד מהכללים האלה, ולכן אני חושב שהכללים האלה הם אמצעי כדי שאנחנו נעזר בו לשחזר את האינטואיציה הכללית שהייתה פעם. ואחרי שנהיה מצוידים באינטואיציה, נדע טוב לטפל, יותר טוב לטפל בחומר, יותר טוב מאשר מישהו שמשתמש בכללים באופן פורמלי. עכשיו, איך משחזרים את האינטואיציה? נדמה לי שאחד האלמנטים החשובים זה באמת ניסיון להתחקות אחרי איך זה התפתח בהלוך, ללכת את הדרך חזרה. זאת אומרת, אצל הלל היה כלל אחד, ממנו רבי ישמעאל הוציא שלושה כללים, אחרי זה פתאום נוצר עוד כלל רביעי, אולי עוד כמה כללים. בואו נלך אחורה ונראה בעצם, אז מה משותף לשלושת הכללים שיש היום בידינו? למה באמת הם שלושה ענפים של אותו גזע, שאצל הלל בעצם נתפס כמידת דרש אחת? אם נבין את מה משותף, אז נוכל בעצם גם להבין אינטואיטיבית איך העסק הזה עובד, לשחזר בעצם את מה שנמסר למשה רבינו בסיני. זה מה שעוד ניאל בן כנס בעצם היה עשה בתמורה שם בתמורה, גם על זה דיברתי. אוקיי, אז זה בעצם הרעיון. ומה שאני אעשה עכשיו, אני אתחיל עם הסוגיה בעירובין. אולי תקחו את הדפים, הדפים עם הסוגיה, ותשמרו אותם גם לפעם הבאה. אני מניח שאנחנו לא נגמור עם זה עוד היום. זה בעצם סוגיה שעוסקת במעשר שני, גם בעירוב, אבל זה בסופו של דבר מסתעף לפדיון מעשר שני. למה אני בוחר בסוגיה הזאת, לפני שאנחנו נכנסים? אני בוחר בסוגיה הזאת, א', בגלל שהיא מופיעה בברייתא דדוגמאות. ואני חושב שיש בברייתא דדוגמאות, יש איזשהו היגיון להתמקד בדרשה שהברייתא עצמה מביאה בתור דוגמה, כי כנראה שזאת א', זאת דוגמה קדומה, וב', היא כנראה דוגמה מייצגת. אני מניח שלא סתם בחרו את הדוגמאות, אלא לפחות יש לשער, שאם הייתה דוגמה יותר מייצגת ופחות מייצגת, ודאי היו בוחרים את זאת שיותר מייצגת. אולי יש מקרה שבו כל הדוגמאות הם אותו דבר, ואז בחרו סתם. אבל אם יש אחת שהיא יותר מייצגת ואחת שפחות, סביר להניח שמי שערך את הברייתא דדוגמאות בחר אותה. ולכן כדאי כשמטפלים במידות דרש שונות, לנסות ולהתחיל מהמקור שמופיע בברייתא דדוגמאות. עכשיו, מה שמתברר כאן, למרבה הפלא, זה שהסוגיה הזאת היא ממש נפלאה, במובן המתודולוגי. היא פשוט, ההתעלמות מהסוגיה הזאת זה מה שעומד בשורש כל הבלגן בדרשות כלל ופרט. אתם תראו שכשנלמד את הסוגיה הזאת בצורה מסודרת, זה עושה סדר בכל העניין. יש עשרות סוגיות של דרשות כלל ופרט, עם כל מיני מקבילות ושיבושים ודברים מאוד בעייתיים. אני לא אומר שאני אוכל להסביר כל פרט בכל המקורות החזליים. יש מקומות שאנחנו טיפה תקועים, לפחות ברמה של מי אמר שמעבירים את הקו פה ולא פה, זאת שאלה קצת של העברת קווים, ולפעמים אפילו קצת יותר מזה. אני כן חושב אבל שזאת הסכמה, ויש לי אפילו אולי מחשבה שאותם מקומות שקשה להסביר אותם הם באמת שיבושים, יש שם התפתחויות שנוצרו מאנשים שלא באמת ידעו איך להשתמש בכלל ופרט, ועשו את זה באופן סתם, זאת אומרת, לא, בלי להבין באמת את הלוגיקה, וכיוון שכך נוצרו כל מיני שיבושים. אז אני לא יודע,
אבל המוראים,
מה?
אנשים פירושו המוראים
גם, או גרסאות שהגיעו אלינו של החומר המוראי. אני לא יודע באיזה שלב נוצר השיבוש, לא עשיתי בדיקות של כתבי יד, אבל אני לא נרתע גם מלהגיד את זה על המוראים, כי בסך הכל די ברור כבר בגמרא עצמה, שגם בגמרא עצמה כבר לא יודעים באמת איך מטפלים בחומר הזה, או לפחות לא בכל מקום, לא לגמרי. מה עצמה מתלבטת מאוד, הראשונים בוודאי, לא לגמרי ברור איפה איבדנו את זה. אבל זה כבר דיברו על זה רבים, שבגמרה כמעט ואין דרשות חדשות, זה רק דרשות תנאיות, מנסים לפרש אותן או לפרט אותן יותר, אבל הדרשות נעשות על ידי תנאים. בגמרה עצמה כבר מתחילה השכחה של דרכי הדרש. אז לכן אני לא הייתי שולל גם את העניין הזה. אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, זה צריך להשתכנע. השאלה אם אנחנו משתכנעים שבאמת תפסנו פה איזשהו שלד, שהוא שלד רציני. אם כן, אני לא חושב שצריך להיבהל מחריגים כאלה או אחרים שלא בדיוק מסתדרים לנו לפי השלד הזה, כי אחרת אני לפחות לא מצליח לראות שום דרך לסדר באמת את כל הדברים כמו שצריך. טוב, בואו נתחיל בסוגיה. בתורה, בפרשה של מעשר שני, כתוב ככה: עשר תעשר את כל תבואת זריך היוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך, למען תלמד לירא את השם אלוקיך כל הימים. אז זה עצם המעשר. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סתו, זה הפדיון, כן? לא תוכל לסחוב את המעשר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לסום שמו שם, כי יברך לך השם אלוקיך, ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, כן, אז אתה פודה את המעשר בכסף, לוקח את הכסף, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, זאת אומרת לירושלים, אתה עולה עם הכסף. אתה יודע, פדית את המעשר שני, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, ואז אתה קונה עם הכסף הזה מאכלים בירושלים, ואתה אוכל אותם בירושלים, וזה נקרא מעשר שני. בבקר ובצון, ביין ובשכר, זה הפסוק שדורשים אותו. בבקר ובצון, ביין ובשכר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. אז יש פה איזשהו מבנה בפסוק הזה, כבר לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה, יש פה איזשהו מבנה בפסוק הזה, ונתת כסף בכל אשר תאווה נפשך, זה לשון כללי, ואז מגיעה סדרה של דוגמאות, בקר, צון, יין ושכר, ואז עוד פעם, ובכל אשר תשאלך נפשך. עוד פעם איזשהו כלל. אז יש פה מבנה של כלל ופרט וכלל. בסדר? אז המבנה הזה אומר דרשני. אומר דרשני כפשוטו. אומר לדרוש אותו. זאת אומרת, וזה בעצם מה שעוסקת הגמרא. לפני שאני נכנס לגמרא, תשימו לב לטבלה למטה. מה שאני עושה כאן בטבלה למטה, זה פשוט הדרך המתודולוגית שבה הלכנו כשבדקנו את הסוגיות, בדקנו את כל הסוגיות בבבלי, של כלל ופרט וכלל. המקבילות פחות, אבל בבבלי,
כי בבבלי...
מה?
כמה זה יוצא?
לא זוכר.
פרוס?
20, משהו, עושה את הגודל כזה. חלק יותר מפורטות, חלק פחות מפורטות, סוגיות ממש מפורטות יש פחות. אבל יש כל מיני מקומות וזה מקבילות, וצריך לראות שאין הבדלים או שיש הבדלים. למה בחרנו בבבלי? כי אני חושב שהבבלי הגיע לשלב שבו יש כבר סדר לוגי מסודר. אז הגענו שם, ואני אראה ששלב אחד נוסף איתרנו אצל הגאונים. אחרי הבבלי אפילו. רב החי נכנס לתוך הגמרא כבר. בתור רב החי, ותוספות כבר אומר שרב החי זה רב החי גאון. כן? זאת אומרת, זה בעצם איזושהי השתרבבות גאונית לתוך הגמרא, וזה סוף הפורמליזציה של דרשות כלל ופרט שאנחנו לפחות הצלחנו לאתר.
רגע, מופיע בש"ס השם רב החי?
מה, בכתובות, בגימל, בבית עמוד ב'?
כמה מקומות. תוספות אומר בכל מקום. כל מקום שמופיע רב החי זה רב החי גאון. יש כמה וכמה מקומות כאלה. כל מקום שמופיע רב החי זה רב החי גאון. שימו לב, רב החי גאון זה... כן, משהו כזה. משהו כמו 300 שנה אחרי חתימת, מה שמוגדר כחתימת
התלמוד. אתה מתלבטים.
מה?
אם זה הרב החי גאון.
לא, הם כותבים, אני לא זוכר כרגע בדיוק את המקור, צריך לראות, אבל הם כותבים את זה נדמה לי בתור איזשהו עיקרון. ואני חושב שמתוך הסוגיה גם רואים שזאת איזושהי תוספת מאוחרת. אני אגיע לסוגיה שבה מופיע רב החי בהקשר שלנו ואז נראה. אבל באופן עקרוני נדמה לי שבסוגיה הזאת, סוגיית עירובים, יש כבר את המבנה המסודר. לכן בחרנו להתמקד בבבלי, כי בבבלי כבר ההמשגה הייתה קיימת. אצל הלל הוא עוד עבד אינטואיטיבית. הייתה לו מידה אחת שכלל לא פרט. אני לא בטוח שהייתי יכול משם להוציא את המבנה המסודר. בש"ס זה כבר היה מפורש. זאת אומרת, זה כבר היה ידוע לחכמים בצורה מפורשת, הכללים המסודרים, איך עובדים עם זה. ואנחנו נראה את זה בסוגיה כאן. הסוגיה כאן זה הצורה הכי ברורה. עכשיו, איך אני משחזר את זה? אז אני הולך בדרך ההפוכה לחז"ל, כמובן, כי אנחנו עושים איזושהי עבודת שחזור. חז"ל ידעו איך עובדים, אז הם פשוט עשו דרשות כלל ופרט על הפסוקים. אני הולך הפוך. אני מנסה להתחקות אחרי מה שחזל עשו. כדי לעשות את זה, וזה בכל הסוגיות, עד כמה שנספיק להיכנס לסוגיות, נראה. אבל בכל הסוגיות, קודם כל אני עושה רשימה היררכית של הפריטים. כמו שאתם רואים פה בטבלה למטה, בתחתית הדף, אתם תראו, יש מים או מלח, זה סעיף 7, התחתון ביותר, זה הכי, הכי לא אוכל. כן, הכי פשוט, הכי חומר גלם. בסדר? השלב מעל זה מי מלח, זה כבר איזשהו ערבוב שלהם, זה כבר, יש איזה עיבוד אנושי של חומר הגלם. אחרי זה ציר דגים בלי דגים, ציר דגים עם קרבי דגים, דגים, עופות, ואחרי זה בקר, צון, יין ושחר, שזה בדיוק הפריטים שמופיעים בפסוק.
אבל גם דגים ועופות זה לכאורה חומר גלם.
מה?
גם דגים ועופות זה לכאורה חומר גלם.
כל זה חומר גלם, גם בקר וצון זה חומר גלם. בסדר, אבל אני אומר, זה כבר נחשב משהו שהוא מאכל מובהק. עדיין יכול שצריך לאבד אותו. בכל אופן, אני עושה את הרשימה הזאת, תשאל מאיפה יצאה הרשימה הזאת, פשוט מהסוגיה. מהתורה עצמה הייתי יכול להוציא את סעיף אחד. זה הפריטים שמופיעים ברשימה של התורה. עכשיו, למה אני עושה את הרשימה הזאת? כיוון שהכלל העקרוני, כל מידות כלל ופרט וכלל, אלה מידות הכללה. זה העיקרון. אלה מידות הכללה, וההבדל ביניהם הוא בשאלה מה הרדיוס ההכללה. אני כבר אומר את השורה התחתונה. ההבדל בינינו הוא בשאלה מה הרדיוס ההכללה. אז נגיד כלל ופרט, אלא מה שבפרט. דנים אלא מה שבפרט. זה הכי מצומצם. אתה נצמד לפרטים שמופיעים בתורה. זאת ההכללה הכי מצומצמת. כלל ופרט הוא כלל, היא אתה דן אלא כאין הפרט. לא אלא מה שבפרט, אלא כאין הפרט. זאת הכללה רחבה יותר. ופרט הוא כלל, נמצא הכלל מוסיף על הפרט, מוסף על הפרט, מוסיף על הפרט, זה ההכללה הגדולה ביותר. תכף נראה, זה אינדוקציה או לא, זה לא אינדוקציה. אינדוקציה היא הכי מצומצמת. אינדוקציה יותר מצומצמת משלושתם. זה יותר רחב, שלושתם, אפילו המצומצם ביותר, יותר רחב מאינדוקציה.
וזה האינדוקציה, זה היה בניינה.
בדיוק. וזה היחס בין כלל ופרט לבין בניינה, ואנחנו על זה עוד נדבר. אז מדובר פה בהכללות שהן לא אינדוקציה, כי אולי אני כבר אסביר כאן כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. מה אנחנו עושים באינדוקציה? אני אומר, אני רואה צפרדעה אחת ירוקה, אני אומר, אז כנראה כל הצפרדעים הם ירוקות. כן? למה? כי אני מניח שהפרמטר הרלוונטי לירקות הוא רק היא אותה צפרדעה, ולא זה שהיא חיה בישראל, או שהיא בגובה 100 מטר מעל פני הים, או איזה פרמטרים אחרים. אלא מה שחשוב זה היא אותה צפרדעה. אז יש פה רק פרמטר רלוונטי אחד, ואז אני עושה הכללה. מה ההכללה הזאת אומרת? כל עצם שיש לו את המאפיין הרלוונטי הזה, תהיה לו גם את התכונה, את הצבע הירוק. בסדר? מה אני עושה כשאני עושה פרחה?
מראה אחד שהוא יש לו
זה אפשר
מראה צפרדע לא ירוקה.
כן, אבל מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה בעצם זה שישנו עוד פרמטר רלוונטי, עוד פרמטר רלוונטי בשביל הצבע הירוק, ולא מספיק שאתה צפרדע בשביל זה. זה האלפות ובטות, נכון? האלפות ובטות הן בעצם אומרות לנו, בשביל להיות ירוק אתה צריך גם אלפה וגם בטה. אלפה זה להיות צפרדע ובטה זה עוד משהו. ואם יש צפרדע אחרת שאין לה את בטה, היא רק אלפה, היא לא תהיה ירוקה. זאת אומרת שההכללה אנחנו לעולם עושים רק לדברים שדומים בכל הפרמטרים הרלוונטיים. אנחנו לא עושים הכללה למשהו שלא דומה מבחינת פרמטר רלוונטי. הוא יכול להיות לא דומה מבחינת פרמטרים אחרים, אבל לא בפרמטרים הרלוונטיים. בכלל ופרט, כל דרשות הכלל ופרט זאת מטרתם. לעשות הכללה שמוחקת גם פרמטרים רלוונטיים. זאת אומרת, לעשות הכללה לקבוצה שמכילה פריטים שלא דומים אפילו בחלק מהפרמטרים הרלוונטיים. השאלה לכמה פריטים כאלה, זה יהיה הבדל בין כלל ופרט, פרט וכלל או כלל ופרט וכלל. זה רדיוס ההכללה. אז בעצם אם אני רוצה לעשות פה איזושהי היררכיה של הכללות, אם אני שאל את עצמי, למה בכלל התורה הייתה צריכה את הכלי הזה של כלל ופרט וכלל? למה לא הסתפקה בבנייניו? זה גם כן כלי של הכללה. אתם מבינים? יש הבדל בין מה שאנחנו עושים למה שהתורה עושה. אנחנו מסתכלים על מבנה של כלל ופרט, עושים הכללה. מסתכלים על בניין אב, גם עושים הכללה. אז זה בסדר, אין בעיה. אבל אני שואל עכשיו מבחינת כותב התורה, מבחינת התורה עצמה, למה התורה צריכה שני כלים? אם אפשר לעשות באמצעות האחד את מה שעושים גם באמצעות השני, אז למה צריך את שניהם? למה התורה לא השאירה את זה לבניין אב? היא כתבה לי איזשהו פריט, ושמחה על זה שאני אעשה את ההכללה באמצעות בניין אב. אלא ברור שמה שעושים עם כלל ופרט אי אפשר לעשות עם בניין אב. זה שני כלים שונים במובן בתפקוד הלוגי שלהם, וההבדל ביניהם הוא זה שבניין אב לעולם לא יכלול פריטים שהם שונים בפרמטר מהותי.
זו הייתה התמקדות שלנו בחלק הראשון,
נכון? לכן זה רק לוגיקה. וכלל ופרט, למה אני צריך את הטריגר הטקסטואלי? הרי אם זה היה באמת דומה, הייתי עושה זה בעניין אב גם בלי השינוי נוסח מכלל לפרט. למה צריך את הטריגר הטקסטואלי? לבעניין אב לא צריך טריגר טקסטואלי. הטריגר הטקסטואלי בדיוק, הטריגר הטקסטואלי בא להגיד לי, פה כשאתה עושה את ההכללה, תעשה אותה לרדיוס רחב יותר מאשר אתה עושה בבעניין אב. עד כמה רחב יותר? תלוי אם זה כלל ופרט, פרט וכלל או כלל ופרט וכלל. זה בעצם הרעיון של מידות הכלל ופרט. בסדר? והיא תחזיר גמור. זה בעצם הרעיון. אלה מידות הכללה, שהתורה נותנת לנו דוגמאות כבסיס להכללה, רדיוס ההכללה נקבע על ידי האופן שהתורה כותבת. זה קובע את רדיוס ההכללה, עד כמה ללכת. ובניין אב עושה את ההכללה הכי מצומצמת שאפשר. רק לפריטים שדומים לגמרי לפרט שכתוב בתורה. בסדר? עכשיו, תשאלו כמובן, מה קובע? מי זה פרי, מי זה מאפיין רלוונטי, או מי דומה ומי לא
דומה?
מה קובע? לא, מה קובע מי זה פרמטר רלוונטי ומי זה פרמטר לא רלוונטי?
למדנו כבר בחלק הקודם
סברה, אין לנו משהו אחר. אז גם פה, וגם פה תיכנס לסברה, ואנחנו נראה, גם פה תיכנס לסברה. מי הם בעצם הפרמטרים הרלוונטיים ומי הפרמטרים הלא רלוונטיים, את זה אנחנו נעשה בסברה, גם בדרשות כלל ופרט. אחרי שעשינו מיון כזה, ובמובן הזה זה כמו אלפות ובטות שהיה לנו בחלק הראשון. למרות שהפורמליזם הוא אחר לגמרי, פה ממש פורמליזם. ומה שאנחנו עושים אחרי שאיתרנו את הצדדים הרלוונטיים, את המאפיינים, הפרמטרים הרלוונטיים, אנחנו מסתכלים באיך התורה כתבה כדי לראות מכמה אפשר להתעלם. מה רדיוס ההכללה? אם התורה לא הייתה כותבת כלום, אז היינו עושים את הטבלאות שעשינו בחלק הראשון, והמסקנות שהיינו מוציאים, היינו מוציאים, זה הכל. היינו מוציאים רק את המסקנות שמתאימות בכל הפרמטרים הרלוונטיים. זה כשאת אין טריגר טקסטואלי. הטריגר הטקסטואלי תפקידו להגיד לנו אל תסתפקו במידות הגיוניות. כאן התורה עצמה אומרת לכם תרחיבו יותר.
זה מטרת הטבלה הזאת בעצם להגיע למינימום שנדע.
אז הטבלה הזאת פשוט תעזור לנו לעקוב אחרי מהלך הסוגיה. כי פה הפריטים אתם רואים מסודרים מלמטה למעלה. מהפשוט לזה. ובעצם מהלך הסוגיה יגיד לנו כל פעם איפה שמים את קו ההכללה. האם קו ההכללה הוא, נגיד, אם אחד זה הפריטים שמופיעים בפסוק. כן, אחד זה הפריטים שמופיעים בפסוק. אז אני כולל בזה גם את עופות, זאת אומרת, הקו נמצא מתחת לשתיים, בין שתיים לשלוש, או אני כולל גם את דגים, בין שלוש לארבע, או גם ציר דגים, בין ארבע לחמש, וכן הלאה. מחלוקות התנאים השונות, תהיינו פשוט איפה אני שם את קו ההכללה, על הטבלה הזאת. ולכן, כדי לעזור לנו לעקוב אחרי הסוגיה, פשוט כתבתי את הטבלה הזאת למטה, וכשנקרא את הסוגיה כל פעם לסמן לעצמנו איפה עובר קו ההכללה.
אם זה הבניין אב, אז מה אם שמים את חוטים בקר הצוני ושחר?
כלום. כלום.
אבל צריך משהו, איזושהי אינדוקציה.
לא, לא צריך כלום. רק זה. כל הבקר, נגיד, אם התורה הייתה כותבת שור, הייתי אומר כל בקר. זה כן. אבל אם כתוב בקר, לא הייתי מוציא מזה עופות. כי זה אנחנו רואים, אנחנו נראה בגמרא, צריך בשביל זה טריגר טקסטואלי כדי להרחיב לעופות. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה עושה בענייניו לא מספיקה בשביל זה.
זה מעמד משהו ביניי בין 1 ל-2?
מה זאת אומרת?
בקר צון יין.
זה יעשה בענייניו. אם יש משהו כזה יכול להיות שיש, אבל את זה יכול לעשות גם בענייניו. כיוון שאז אם היה כתוב בקר צון וכו', אתה רואה שגם בלי שום כלל ופרט אתה היית עושה את ההרחבה הזאת. רק בעופות אתה נתקע. רק בשביל להכניס את העופות אתה צריך טריגר טקסטואלי.
והריבוי של רבי עקיבא שאומר שאני הולך על הכל.
אז זה ריבוי ומיעוט.
לא, אז
על הכל חוץ ממשהו אחד.
אם זה ריבוי ומיעוט וריבוי, אז זה הכל חוץ ממשהו אחד.
כן. זאת אומרת, סתם ריבוי של עת השם אלוקיך עתירה או משהו כזה.
כן, ריבוי.
אוקיי.
לא.
אנחנו מדברים פה במשמעות של כלל ופרט וכלל, אז האלטרנטיבה של רבי עקיבא היא ריבוי ומיעוט וריבוי.
לא, אני אומר, לכאורה ביום, כן, זה רק לסוג תקו יותר.
במובן הפורמלי, אבל אני לא מוצא שם מבנה לוגי כמו שאנחנו נראה עוד מעט שיש בכלל ופרט. אז ברור שזה, על הסדרה הזאת של איפה עובר הקו, רבי עקיבא פשוט יושב עם הקו יותר למטה. זה ברור. אבל האם יש איזושהי מפה שמאחדת את זה, ואני יכול ליצור איזושהי לוגיקה של העניין הזה, אני בינתיים לא יודע איך עושים את זה, אם בכלל יש דבר כזה.
יש לי השאלה, כשדורשים, גם מסתכלים על הניסוח של הכלל, כמו למשל, עכשיו תאבה נפשך, אחרי זה כתוב, יש לי
שלך נפשי. רק לא במובן הפורמלי. אולי זה יכניס לך רמז למהם הפרמטרים הרלוונטיים, אבל לא בשאלה מה רדיוס ההכללה. רדיוס ההכללה נקבע באופן מתמטי לחלוטין על פי המופע המקראי. שאלה אם זה כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל. זה מה שקובע את רדיוס ההכללה. כמובן, אתה צריך להגדיר מי הם הפרמטרים הרלוונטיים כדי ליישם את רדיוסי ההכללה השונים. וזה פה, זה יכול לבוא מכל מיני מקומות, אני אפילו לא יודע תמיד מאיפה דברים כאלה באו. טוב, אז במשנה, רק נתחיל, כי אני רואה שכבר לא מספיק הרבה. במשנה כתוב כך, בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח. זה על דיני עירובין. והכל ניקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומן המלח, כן, האסוציאציה, זה מה שמחבר את שני הדברים האלה במשנה. המשנה היא בעירובין, אבל אנחנו נתעסק במעשר. בגמרא, הכל ניקח בכסף מעשר, רבי אליעזר ורבי יוסי בר חנינא. אחד מתני העירוב ואחד מתני המעשר. אחד מתני העירוב לא שנו אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו דיין מערבין. אבל במים ומלח מערבין. רואים? אז בסוגיה אנחנו מטפסים מי שבע למעלה. תקלו בטבלה. יש לנו את מים או מלח לחוד, זה הקצה התחתון. בסדר? אז את מים, במשנה כתוב שאת מים ומלח לא לוקחים בכספי מעשר. זאת אומרת, הקו עובר מעל שבע. נכון? זה בעצם המשמעות. הקו עובר מעל שבע. בסדר? עכשיו, ופה אחד מתני עירוב, אחד מתני המעשר, לא שנו אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו דיין מערבין, אבל מים ומלח מערבין. ואחד מתני המעשר, לא שנו אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו דיין ניקחים, אבל מים ומלח ניקחים. בסדר? אז כאן עד כאן מה ראינו? שיש הבדל בין 6 ל-7. שמי מלח זה כבר דרגה מעבר למים ומלח. עוד פעם, ראינו את זה בחזל. למה חזל החליטו את זה, אני לא יודע. אבל קודם כל אני מנסה רק לעקוב לראות מה חזל עשו. בסדר? אז מבחינת חזל, מי מלח זה דרגה מעל מים או מלח לחוד. עכשיו, מה הוויכוח? אומרת הגמרא ככה, מאן דמתני המעשר כל שכן העירוב, ומאן דמתני העירוב, אבל המעשר לא. מה הייתה מהפרה בעינן? שבעירוב צריך, במעשר צריך פירות. בסדר? אז אבל תכלס לענייננו, במעשר כולם מסכימים שהכל ניקח חוץ ממים ומלח. גמרנו עם מעשר, עברנו לעכשיו גמרנו עם עירוב, סליחה. עכשיו אנחנו עוברים למעשר, ומכאן ועלה הדיון הוא רק על מעשר. לגבי מעשר יש פה מחלוקת. נכון? מי שאומר שיש הבדל בין מים ומלח לבין מי מלח במעשר, מעביר את הקו בין 6 ל-7. מי שאומר שההבדל הזה לא נאמר על מעשר, בעצם מעביר את הקו מעל 6. כמו שבעינן פירה, אנחנו נראה, דגים זה גם פירה. או לפחות יכול להיות פירה. בסדר? אבל זה מעל 6. אנחנו מתחילים כבר לנדוד עם הקו למעלה. עוד מעט נראה שהמהלך הזה ממשיך. מיטבי, העיד רבי יהודה בן גדיש לפני רבי אליעזר, של בית אבא היו לוקחים ציר, רואים, הגענו ל-5, היו לוקחים ציר בכסף מעשר. זאת אומרת, עד עכשיו הקו שלנו עבר או בין 6 ל-7 או בין 5 ל-6. עכשיו הוא אומר, לא, גם את ציר היו לוקחים. רגע, סליחה. לא, היו לוקחים ציר, סליחה. עכשיו זה עובר בין 5 ל-6. את ציר היו לוקחים, ציר שייך ללמעלה. הקו עובר מתחת לציר, ואת מי מלח לא היו לוקחים. אמר לו, עונה לו רבי אליעזר, שמה לא שמעת, אלא כשקרבי דגים מעורבים בהם. אתם רואים? הקו עובר בין 4 ל-5, לא בין 5 ל-6. אתם רואים איך שהקו נודד לאט לאט למעלה. ואפילו רבי יהודה בן גדיש לא כאמר אלא בציר, דשומן עד הפיראי. אבל מים ומלח לא, כן, זה מה שראינו קודם. זאת אומרת, מים ומלח תשאירו למטה, הגמרא קובעת היררכיה ברורה, א', מים או מלח לחוד הם בתחתית הסולם, מי מלח זה שלב אחד מעל, וכל זה נמצא מתחת לציר דגים, שנמצא מתחת לציר דגים עם עברי דגים ממש, ועוד מעט נראה את ההמשך. אז ההיררכיה מאוד ברורה בגמרא. הוויכוח הוא בשאלה איפה עובר הקו בהיררכיה הזאת.
למה הוא לא חושב שמיים ומלח לא? אם הציר עבר בין 4 ל-5, אבל לא, אפילו ציר דגים לא.
איפה?
אבל לא, בסוף, אבל מים ומלח לא.
הוא הביא
את הדוגמה, אם...
מים ומלח, הוא מתכוון מים ומלח ומי מלח גם. כל מה שקשור למים ומלח.
לא, זה מחלוקת.
לא, לפי רבי יהודה בן גדיש, שהוא אומר בציר, ציר בלי דגים. הוא אומר רק ציר, אבל לא מים, לא מלח ולא מי מלח. וזה בין 5 ל-6. בסדר? אנחנו רואים שהקו מתחיל לטפס למעלה, למרות שכפי שאנחנו נראה בהמשך הסוגיה, אנחנו עדיין נמצאים בתחום של רבי עקיבא. אנחנו עדיין באגפים של רבי עקיבא, שהוא מכליל יותר גדול. ככל שהקו יותר למטה, כמובן ההכללה יותר רחבה. נכון? אנחנו נמצאים עדיין באזורים של ההכללות הרחבות. עכשיו, במאי כמפלגי רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר. אני אגיד את זה, ואז מכאן נתחיל בפעם הבאה. במאי כמפלגי רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר, ואני תנאי דלקמן. רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר גם בעצמם חלוקים זה על זה, נכון? הרי אחד מעביר בין 5 ל-6 או שני בין 4 ל-5, נכון? ועדיין הגמרא מבינה ששניהם חולקים על איזה שהם תנאים דלקמן. זה מבנה מאוד מעניין, מופיע בכמה מקומות בודדים בשס, שממנו רואים שהייתה עריכה לסוגיות, כי מתייחסים פה לתנאים שיופיעו בהמשך, לא לתנאים שכבר הופיעו. כן, במה חולקים רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר עם התנה שיובא בהמשך הסוגיה? זאת אומרת, הסוגיה כבר הייתה ארוכה כשהדבר הזה היה כתוב.
שם הפרימון טוען שיש שתי שלבים, יש את המסדר של הברייתות ויש את האורך. זאת אומרת שכל הנקודה של העריכה זה בשביל לייצר איזשהו סדר שאנחנו נוכל, שהרצף של הסידור והברייתות הסתמיות שהונח שם רק כל מה שקשור, שיהיה לו איזשהו היגיון. כלומר, הסידור של המקורות הוא הרבה יותר קדום, וזה רק ניסיון לקשור אותם.
סתם סידרו אותם?
לא, אבל היה מישהו שהיה תפקידו לסדר.
אבל למה הוא שם את הברייתות האלה פה?
מה?
אבל למה הוא שם את הברייתות האלה פה לצרכנו?
כי הן קשורות מאוד לעניין. לא, ודאי, אבל הוא לא. אבל הוא ידע, כל מה שהיה קשור מכל מיני סיבות, הוא לא צריך להסביר מה בדיוק את היחסים בין זה לבין זה, זה גם לא...
אבל עדיין הטענה היא שמתחקים אחרי צורת החשיבה שלו, מנסים לפחות. הוא לא שהוא סתם עשה דברים ואחרי זה אנחנו באים ועונסים את זה בכוח, אלא הטענה היא שאנחנו מנסים להתחקות אחרי צורת החשיבה שלו. אולי לא הצלחנו, לא משנה, אבל...
או שלא, שיכול להיות שלא, לא הייתה צורת חשיבה מסודרת, אני רק יודע שמקורות האלה קשורים, כי הוא היה בקימיה.
אני לא רואה סיבה להניח את זה, אבל לא רואה סיבה להניח את זה. פה אני אומר, זה סתם רמז לזה, זה נקודה מעניינת שתרסים אליה לב. חיפשתי אחרי זה בעוד מקומות בשס, איפה כתוב לקמן בשס, זו מחלוקת מעניינת, זה חיפוש מעניין.
והיה?
כי בכל מקום שכתוב לקמן, זה בעצם אומר שהסוגיה כבר ארוכה כשכותבים אותה, עברו מעבר שני וערכו את הסוגיה. אם כתוב על לילה, זה לא אומר שום דבר. אם כותבים לקמן, עכשיו יש עוד כמה, לא כל כך הרבה, אבל יש, מצאתי, אני לא זוכר כבר, 5, 6 או 5, 6 מקומות, אני חושב. טוב, בכל אופן, אז מה הוויכוח ביניהם? שימו לב, כבר הגמרא יודעת כבר כאן, שרבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר שייכים לאותו בית מדרש. הוויכוח ביניהם הוא ויכוח מקומי. ויש איזשהו אגף תנאי אחר שיופיע עוד מעט, ששייך לבית מדרש אחר. אני כבר כאן אומר לכם, הם הקיוואיים. הם בעצם דורשים בריבוי ומיעוט, והתנאים בהמשך הם ישמעאלים, כאשר יש מחלוקות גם בתוך בתי המדרש האלה. זה לא ש... ובכל זאת הגמרא אומרת, יש פה איזשהו קו שחוצה בין שני בתי מדרש, למרות שגם בתוך בתי המדרש ישנן מחלוקות, כי אלה דורשים ריבוי ומיעוט ואלה דורשים כלל לאופרטיה. וזה מה שהגמרא אומרת, רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר, אני עובר לפסקה הבאה, רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי ריבוי ומיעוט, אני כבר לא אכנס לפרטים, ואני תנה הידר שהיא כלל לאופרטי, זה הפסקה אחרי, כן? זאת אומרת, אז זה הוויכוח הבסיסי בין התנאים, ואז אנחנו עכשיו נקרא, אחרי זה, בשלב הבא אנחנו נמשיך את הסוגיה, תביאו איתכם את הדפים, אנחנו נלמד את הריבוי ומיעוט, את הכלל ופרט.
אני שנחזיר לך.
אה? לא משנה לי, אתם רוצים להחזיר לי, אז תחזירו לי, אין בעיה. אני אביא את זה. ואז אנחנו ניכנס יותר לשאלות הכלל ופרט. טוב, פה יש, אפשר לרשום את הנוכחות.